אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
עד לא מזמן הקפדתי ללכת לקולנוע פעמיים או שלוש בחודש. ואז הגיעה המגפה ולא הלכתי לקולנוע שנה שלמה. בשלב מסוים, כשהעניינים התחילו להירגע קצת, הצלחתי לקפוץ לסינמטק, אבל החוויה הקולנועית המלאה עם פופקורן, שתייה מתוקה ומזגן חודר עצמות, הגיעה רק כמה חודשים אחר כך, כשבבית קולנוע בחיפה הקרינו את אודיסאה בחלל 2001. זו לא הייתה הפעם הראשונה שראיתי את הסרט הזה של סטנלי קובריק, ובכל זאת נדמתי מכמה שהיצירה הזו מציגה שיטוט בחלל באופן משכנע כל כך. כן, אולי קצת מיושן, ובכל זאת לרגעים שוב האמנתי שאני שם על האבן הגדולה בשמיים. בתחום הקולנוע קוראים לזה השהיית הספק. הרגע שבו אתה משתחרר מהחוקים שאתה מכיר על העולם ומתמסר לעולם שמוצג בסרט. באותו הלילה קראתי קצת על היצירה הזו ונדמתי לגלות שהסרט יצא לו קולנוע לראשונה ב-1968. בעצם ידעתי את זה כבר פעם, אבל שכחתי, כי משהו כאן נראה לא הגיוני. כמה חודשים לפני שבני האדם באמת הגיעו לירח, יצא לו קולנוע שובר קופות אדיר וחדשני, שהציג אנשים מטיילים על הירח באופן די אמין, ולמעשה באיכות צילום טובה בהרבה מאותו צילום מפורסם ומקוטע של ניל ארמסטרונג מקפץ בכלילות עם הדגל בידו. כחוקר של שמועות וקונספירציות, העניין הזה המשיך להטריד אותי. האם קובריק אשם באיזושהי מידה באין סוף הקונספירציות על הנחיתה על הירח? אז גיגלתי, קראתי ונפלתי לתוך מחילת הארנב של הרשת. והבנתי שאני ממש, אבל ממש לא לבד. היי, אני יובל פלוטקין ואתם מאזינים לפודקאסט נא להפיץ מבית וויינט. בכל פרק אנחנו עוסקים בשמועה, קונספירציה או אגדה אורבנית כלשהי ומנסים להבין אותה באמת. והיום נלך קצת רחוק מהרגיל, לחלל החיצון. בנובמבר 2017, רשת פוקס ניוז פרסמה ציוץ נועז, שלא לומר חתרני, ויש שיגידו מטורף. ספקנים אומרים שהתמונה הזו מפריחה את הנחיתה על הירח, הם כתבו, והוסיפו ברוח התקופה, אתם תשפטו. כי למה להקשיב למדענים כשאפשר לתת לקוראים חסרי כל ידע אסטרונומי לקבוע עובדות בשטח? בכתבה עצמה צוטט יוטיובר כלשהו שטוען שהוא מצא כל מיני פגמים בתמונות שנאסה שחררו מתוכנית אפולו.
What we appear to have here is a figure of a human not wearing a space suit.
הכתבים של מגזין אטלנטיק פנו לפוקס ושאלו האם הם באמת מאמינים שהנחיתה לירח מוטלת בספק, אבל בערוץ לא השיבו להם. מכאן הדברים התגלגלו די מהר. הסיפור של פוקס ניוז הגיע לעמוד הראשי של גוגל ניוז, ובהמשך שני אתרים גדולים נוספים, ניוזוויק והדיילי מייל, פרסמו גם הם את הסרטון. וככה, כלי תקשורת גדולים ומרכזיים הביאו את הסיפור הזה לעיניהם של עשרות אלפי ואולי אפילו מאות אלפי קוראים. הגיוני או לא? אתם תחליטו. קונספירציות על הנחיתה לירח כבר לא מאוד נפוצות, אבל הן רחוקות מלהיכחד. סקר שפורסם בניו יורק טיימס בשנת 2009 הראה ש6% מהאמריקאים נוטים להאמין להן, בעוד שסקרים אחרים מראים נתונים שקרובים יותר ל-15%. ואולי יעודד אתכם לשמוע שזה עדיין נתון נמוך בהרבה ממה שהראה סקר של גלופ בשנת 1976, ופיו כ-28% מהאמריקאים האמינו שהאדם מעולם לא נחת על הירח. כלומר, מצבנו משתפר. הקונספירציות האלה כבר הושרשו עמוק בתרבות שלנו ואין בן אדם שלא מכיר אותן. ובכל זאת כדאי לזכור שגם אם היום מעטים האנשים שמוכנים להישבע שהם מעולם לא נחתנו על הירח, סיפורים ואגדות על הירח הן לא דבר חדש. למעשה, ככל שהולכים רחוק יותר, מבינים עד כמה מדובר באחד הדברים העתיקים ביותר בתרבות האנושית. היו ציוויליזציות שהאמינו שהירח הוא בכלל אל, ואחרות האמינו שהשמיים הם מסך גדול, ושהירח והכוכבים הם חורים שדרכם רואים את האור שמופיע מאחור. במשך מאות שנים, אנשים, כנראה שבעיקר ילדים, האמינו משום מה שהירח עשוי מגבינה, או שמסתתר עליו ארנב גדול. ואני, כשהייתי ילד, וזה אחד הזיכרונות הראשונים שלי, האמנתי שלהירח יש פרצוף, ושהוא נראה כמו סבא זקן וחייכן. והיו, ועדיין יש, אנשים שמאמינים שהירח שולט בבני אדם בשלל דרכים, בין אם באנשי זאב שמתעוררים כשיש ירח מלא, או במחשפות, ואולי בכולנו כל הזמן, מה שנקרא אסטרולוגיה. הירח תמיד היה תלוי מעל, ואנשים תמיד ניסו לרדת לפשרו. ואז הם הצליחו לדרוך עליו, אבל גם זה לא ממש הספיק. לא תמיד אפשר לחבר שם ופנים לקונספירציה מסוימת, אבל לפעמים זה קורה. במקרה הזה, אנחנו יודעים מי היה הראשון שטען שהנחיתה על הירח ביולי 1969 הייתה מזויפת. קוראים לו ויליאם קייסינג, טכנאי לשעבר שעבד בחברה שמייצרת מנועי טילים אי שם בארצות הברית. זמן קצר אחרי הנחיתה על הירח, הוא היה הראשון שטען באופן ציבורי שכל הסיפור הזה, סליחה על השפה, זה בולשיט, והסביר שנכון לאותה שנה, ארצות הברית טרם פיתחה את היכולות הטכנולוגיות הנחוצות בשביל להגיע לירח. ובתומכיו הזכירו למשל שקצת לפני הנחיתה, באותה שנה, חמישה אסטרונאוטים נהרגו בגלל שריפה שפרצה באפולו 1, בשלב מוקדם יחסית של המשימה. בשנת 1976, קייסינג גם פרסם ספר שנקרא בתרגום חופשי "מעולם לא הגענו לירח", הונאה אמריקאית בסך 30 מיליארד דולר. זה היה הרגע שהקונספירציה הזו הפכה מהלצה קטנה לטרנד הכי חם באמריקה. בספר הוא טען שארצות הברית למעשה צילמה את הנחיתה לירח על אדמתה, כמובן באזור 51, כי למה לא להרבב כמה תיאוריות קונספירציה יחד, והסביר שהמניע היה בעיקר פוליטי. צריך לזכור שבאותן שנים, שיא המלחמה הקרה, ארצות הברית וברית המועצות היו שתי הצ'ילבות הגדולות של העולם. והתחרות הבלתי סמויה ביניהן עסקה בין היתר במרוץ לחלל. האיש הראשון שהגיע לשם, יורי גגארין, היה רוסי, וזה קרה ב-1961. ואוי, כמה שזה בייס את האמריקאים. He does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom. הממשל האמריקאי ספג את המעלומה התודעתית הזו, אבל עד כאן. יש גבול לכמה אפשר להיכנע לסובייטים. בנאום מפורסם, הנשיא ג'ון קנדי הכריז שארצות הברית הציבה לעצמה יד להגיע לירח, בעיקר כדי להוכיח שזה אפשרי. זה היה בספטמבר 1962 באוניברסיטת רייס. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. אנחנו בוחרים להגיע לירח, אמר קנדי. אנחנו בוחרים להגיע אל הירח בעשור הזה ולעשות את הדברים האחרים לא משום שהם קלים, אלא משום שהם קשים. משום שהאתגר הזה הוא אתגר שאנחנו מוכנים לקבל על עצמנו, ואתגר שאנחנו מתכוונים גם לנצח. 7 שנים לאחר מכן, קנדי כבר לא היה בחיים, אבל כותרות העיתונים צעקו, Man on the Moon, איש על הירח. אותו בחור, קייסינג, לא התווכח עם העובדה שארצות הברית שאפה להגיע לירח. הוא פשוט טען שבמקום לעשות זאת בפועל, היא החליטה להעמיד פנים שהיא עשתה את זה. ויש לו גם טיעון לא רע. זה קל יותר, זול יותר ומהיר יותר. מעולם לא הגענו לירח, נעשה רב מחר ענק, להיט תקופתי לכל דבר. בדיעבד אין סיבה להיות מופתעים. לאמריקאים בשנות ה-70 הייתה סיבה טובה לבוז לשלטון שלהם. אמריקאים רבים הרגישו שהמדינה שלהם משחקת שני תפקידים במקביל. המעצמה הכי חזקה בעולם, והמקום הכי מבולבל ומתוסבך שיש. אלה היו הימים שאחרי פרשת ווטרגייט, שחשפה את השחיתות השלטונית המבישה של ממשל ניקסון, ובמקביל הצבא האמריקני דשדש בווייטנאם ופשוט לא הצליח לצאת משם. בשנים הבאות נהרגו שם 56,000 אמריקאים. ואם כל זה לא מספיק, ברקע רחפה האווירה הרעה מרצח קנדי, שאיש לא ממש ידע להסביר למה הוא בכלל התרחש. באותם ימים באמריקה הכל נראה אפשרי, אבל לא תמיד במובן הטוב של המילה. אזרחים רבים האמינו שהנחיתה להירח היא זיוף שנעשה על ידי ממשל כושל, שמנסה להסיח את דעת הציבור משגיאותיו. השמועות שהבית הלבן צילם את הנחיתה להירח באיזה סטודיו התרוצצו באמריקה בשיא הכוח בערך עשור. עד שבשנת 1978 יצא סרט Capricorn 1 ששפך עוד קצת שמן למדורה. הסרט מספר על עיתונאי צעיר שחושף תרמית שלטונית רחבת ממדים שקשורה בנחיתה מזויפת על המאדים. במהלכו מתברר שהבית הלבן משלם לצוות הוליוודי שיצלם את פני מאדים במדבר מוהבי.
Houston is monitoring the actual flight. We recorded everything from the practice simulations. They don't know. All we need from you is the actual television transmissions during the flight and the Mars landing. That's all.
הסרט בכיכובם של או-ג'יי סימפסון ואליוט גולד אמנם היה בדיוני לגמרי, וגם ספג ביקורות קורות למדי, אבל לחובבי תיאוריות הקשר לא היה אכפת. למעשה, חלקים מהסרט אפילו התגלגלו לכל מיני סרטים תיעודיים לכאורה, המבקשים להוכיח שהנחיתה על הירח הייתה מזויפת. עכשיו, צריך לזכור שלפחות אדם אחד שהלך על הירח בשנת 1969, נשאר איתנו עוד עשרות שנים לאחר מכן. באז אולדרין. כן כן, ההוא שקיבל מחווה יפה בצעצוע של סיפור.
Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command.
כמה אנשים שמשוכנעים שהוא בעצם אחד השקרנים הגדולים בהיסטוריה, יצאו לפגוש אותו בשנת 2002. אחד מהם, בר ציברל, ערב לו מחוץ למלון בבברלי אילס, תפס אותו עם אשתו והטיח בו בזעם, אתה שקרן ופחדן. ואיך אולדרין הגיב? באגרוף, ישר לתוך הפרצוף שלו.
I am Buzz Lightyear. I come in peace.
גיבור אמריקאי. דמות נוספת הקשורה בתוכנית החלל האמריקאית היא דוקטור ורנר מגנוס מקסימיליאן פון בראון. רק שבניגוד לאולדרין, דוקטור פון בראון נותר קצת יותר שנוי במחלוקת. לפני שהצטרף לנאסה הוא היה קצין אס-אס ושימש כמדען טילים גרמני בשירות המפלגה הנאצית. תחת שלטונו של היטלר הוא עבד על פיתוח הטיל הבליסטי הראשון. אחרי מלחמת העולם השנייה הוא התנער מהשלטון הגרמני והצהיר שהוא חולם לפתח טילים שישמשו למטרות שלום בלבד. האמריקאים השתכנעו, לקחו אותו אליהם ואפשרו לו לטפס בצמרת נאסה ולתפוס חלק מרכזי במרוץ לחלל. פון בראון מת בשנת 1977 כדמות מכובדת, אבל איש מעולם לא שכח את עברו הנאצי. והיום מרבים לקשור את שמו בתיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות. בין היתר שהוא למד את תעמולה אצל היטלר ואחר כך יישם אותה אצל ניקסון, שאמריקאים ייתנו את המעבר שלו לארצות הברית בכך שיפקד על תוכנית שקרית וכן הלאה. והנה טיפ למאזינים, עבר נאצי אף פעם לא עשה טוב לאף אחד. ארט הרמון, משפטן לשעבר שהוביל את ההתאחדות למען חקר החלל, אמר שכל מי שלא מאמין שהנחיתה על הירח התרחשה הוא משוגע לגמרי. הם פשוט עושי צרות, תמיד יהיו אנשים שיגידו זה אף פעם לא קרה. הם פשוט מנסים לפלג אנשים, הוא אמר לתקשורת האמריקאית, והסביר שהוא לא מאמין שהתופעה צפויה להיעלם בקרוב. לדבריו, לכל טענה קונספירטיבית שנוגעת לנחיתה על הירח, למדע יש תשובה. נניח רבים מצביעים על כך שבצילומים הנחיתה על הירח אי אפשר לראות בכלל את הכוכבים. התשובה, הצמצם של המצלמה פשוט לא היה רחב מספיק כדי לתפוס את האור של הכוכבים. ויש את השאלה הבאה שחוזרת על עצמה שוב ושוב כבר 50 שנה. איך יכול להיות שהדגל שתקע ניל ארמסטרונג על אדמת הירח מתנופף ברוח, כשלא אמורה להיות רוח על הירח? אז לגבי זה, אנשי נאסה פשוט הכינו מראש מוט שיחזיק את הדגל ישר, ככה שהוא ייראה טוב בתמונות. והנה שאלה קונספירטיבית נוספת. איך יכול להיות שרכב הנחיתה לא הטיז אבק לכל עבר כשהוא נחת על הירח? על כך המדע עונה שהוא שיעט מעל הירח באופן אופקי רוב הזמן עד שהוא נחת ברכות יחסית.
I'm at the foot of the ladder. The surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder.
אגב, ארמון גם לוקח את הקונספירציות האלה באופן די אישי. התיאוריות האלה מהוות אלבון ל-400 אלף אמריקאים שעבדו בשביל שנגיע לירח ובחזרה, הוא אומר, ולא, הוא לא מתכוון לצלמים, תפורנים ונערות מים. קונספירטור מושבע נוסף, ג'ון ליר, טייס לשעבר, לא סתם איזה מישהו, שלח פעם לעיתונאי של מגזין סלייט מייל תחת הכותרת 25 סיבות שבגללן לא היינו מסוגלים להגיע לירח ב-1969. כיום הוא כבר בן יותר מ-70, אבל הוא עדיין איתן בדעתו. בין היתר הוא טוען שהמשגר סאטורן 5, ששימש את נאסה בתוכנית אפולו, מעולם לא באמת פעל. לדבריו, הציבור האמריקאי צפה בעצם בדגם משוכלל פחות, שהולבש ככה שהוא ייראה כמו סאטורן 5 כדי להרשים את הצופים. ליר גם טוען שהנתונים שנאסה פרסמה בנוגע לכוח הכבידה על הירח לא נכונים, בעוד שבנאסה אומרים שמדובר ב-16% מכוח הכבידה על כדור הארץ, הוא טוען שמדובר ב-61.71% ושהסרטונים המפורסמים לא משקפים את זה. ויש לו עוד תיאוריה. שחגורות ון אלן, סדרות של חלקיקים טעונים במטען חשמלי שמקיפות את כדור הארץ, היו בכלל אמורות לשרוף את מעבורת אפולו 11 בדרכה חוצה מהאטמוספירה. וכאן הדברים מתחילים להסתבך. כי לדברי ליר, חגורות ון אלן הן בכלל לא תופעה טבעית, אלא חלקיקים שעוצבו במרחק מסוים מכדור הארץ על ידי ציוויליזציה נעלה ומפותחת יותר, כדי לשמור עלינו עמוק בפלנטה שלנו. וככה בין רגע הטענות שלו מזנקות מהמישור הטכנולוגי והפוליטי לאינטרגלקטי. ויש גם מוסר הסכל, כי לדבריו, אותם יצורים שמימיים לא יאפשרו לנו לצאת מהפינה הקטנה שלנו בשביל החלב, עד שנלמד לחיות ללא קינה, שנאה וחמדנות. ועכשיו אפשר לחזור לקובריק. סיפרתי שאחרי שראיתי את הסרט אודיסאה בחלל 2001, תהיתי האם הוא גרם לאנשים לחשוב שהנחיתה על הירח זויפה וצולמה באיזה אולפן. אז מסתבר שכבר בזמן אמת, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, היו אנשים שהאמינו שקובריק בכבודו ובעצמו ביים את הנחיתה על הירח. אחת הגרסאות של קונספירציית קובריק גורסת שכשנאסה פנו אליו לראשונה, הוא דחה את ההצעה על הסף. אבל אז חזרו אליו מהארגון עם הצעה שהוא לא יוכל לסרב לה. אם הוא לא ישתף פעולה, הם יחשפו שאחיו חבר במפלגה הקומוניסטית. יש משהו מעניין בטענה הזו, כי בארצות הברית בדרך כלל הקומוניסטים דווקא מסומנים כצד שמחולל את הקונספירציות, ולפי הסיפור הזה הם דווקא נופלים לידיהם של הממשל האמריקאי. וחוץ מזה, די בלתי סביר שדבר כזה יקרה בסוף שנות ה-60, משהו כמו עשור אחרי שיא הרדיפות הפוליטיות בארצות הברית בתקופתו של הסנאטור מקארתי. לפי הקונספירטורים, הסיבה שהתקציב של הסרט אודיסאה בחלל 2001 גדל בזמן ההפקה והצילומים התארכו מעבר לתוכנית המקורית עד כשנה וחצי, נובעת מכך שקובריק השתמש בסרט הזה כהסוואה לצילומי הנחיתה על הירח. חלקם טוענים אפילו שהוא שתה לכך רמזים בסרט אחר שלו, הניצוץ מ-1980. למה אתם שואלים? ככה עונים לכם הקונספירטורים, הם פשוט מאוד אוהבים רמזים. אז הנה כמה דוגמאות. נכון המשפט הידוע שניקולסון מקליד בסרט שוב ושוב באובססיה, All Work and No Play, אז יש טענה ש-All זו בעצם דרך מוצפנת לכתוב A11, כלומר אפולו 11. והתאומות המצמיתות שמסתובבות במלון מייצגות את ג'מיני, מזל תאומים, שם המשימה הקודמת של נאסה. דמותו של דני בסרט לובשת סוודר עם דוגמה בצורת טיל גדול מלפנים, ואפילו מופיע עליו הכיתוב אפולו 11. חדר 237 שמופיע בסרט מייצג את המרחק הממוצע בין כדור הארץ והירח. 237 מיילים, נתון לא נכון אגב, כי הנתון המדויק גבוה יותר. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובמציאות מדובר כנראה ברצף של צירופי מקרים שלא מוכיחים שום דבר. קובריק עצמו, שנפטר בשנת 1999, לא ממש התייחס לקונספירציות האלה בחייו, אבל הבת שלו, ויויאן, התייחסה לתיאוריות האלה בפוסט שכתבה בשנת 2016 בפייסבוק, והסבירה שמדובר בעיקרון בשקר גרוטסקי. ואז הגיע יוטיוב. אולי לא שמעתם על שיין דוסון, אבל מדובר ביוטיובר עם יותר מ-22 מיליון עוקבים. מנהיג של קהילת מעריצים עצומה, שראשי ממשלה מסוימים יכולים רק לחלום עליה. ספק אם ההורים שלו בכלל הכירו כשהתרחשה הנחיתה לירח, אבל דוסון רואה בעצמו חוקר עשוי ללא חת. לפני כמה שנים הוא החליט לחזור לאירוע ההיסטוריה הוא ולהסביר למה ואיך הוא זויף.
So technically the flag would not fucking wave, but it was waving as if there was air. Where the fuck are the stars? Wouldn't you be fucking surrounded by stars? If you look really closely in the reflection of one of the astronauts' helmet, you can see a stage light hanging in front of him.
כמו קונספירטורים רבים שלכאורה לא מספקים תשובות אלא רק שואלים שאלות, דוסון לא אמר בקולו שהנחיתה לירח זויפה, אבל הוא אמר שאם יתגלה שכן, הוא לא יהיה בשוק, בגלל שהממשלה מזייפת כל כך הרבה דברים גם ככה. דיברנו כבר על ספטמבר 11, הוא אמר, דיברנו על משבר האקלים, אז למה שהנחיתה לירח לא תהיה מזויפת? ואז הוא מוסיף, בנימה מתממת, אולי זייפנו את זה, פשוט כדי לנצח מדינות אחרות. לפי בדיקה של מגזין ווקס, דוסון ככל הנראה הרוויח מהסרטון הזה, כתוצאה מפרסומות, משהו בין 3,500 ל-28,000 דולר. מה שנקרא, היי, אני רק שאלה אחת, מאוד לא מבוססת, קצת הרסנית, אבל מאוד משתלמת. סיפורים כאלה מלמדים אותנו גם משהו על ענקיות התקשורת, בין אם זה פוקס ניוז או יוטיוב, שברמה הצהרתית מתחייבות לצנזר פרסומים שקריים, אבל בפועל דווקא מקדמות אותם ואפילו מתפרנסות מהם. וכל עוד זה המבנה הכלכלי שלהן, ודברים כמו אחריות ורצון טוב הם סתם מושגים מופשטים, כנראה שתיאוריות הקונספירציה לא רק יישארו איתנו, אלא גם ילכו ויצברו תאוצה יותר מאי פעם. וזה כמובן מאוד טוב לנו כפודקאסט. שלושה בני אדם דרכו על הירח ביולי 1969, ואף אחד לא באמת יכול להוכיח אחרת. עד היום, באתר הנחיתה של אפולו 11, שנקרא אי השלווה, ישנה לוחית עם הכיתוב, כאן אנשים מכדור הארץ דרכו לראשונה על הירח. באנו בשלום עבור כל האנושות. שלושת האסטרונאוטים חתומים עליה, ועוד אדם אחד, ריצ'רד ניקסון, שנבחר לנשיאות קצת פחות משנה קודם לכן. בשנת 1972 תוכנית אפולו בוטלה, ומאז בני אדם, או לפחות האמריקאים, נחושים קצת פחות לדרוך שוב על הירח. אבל שמו של ניקסון, שנחשב עד היום לסמל לשחיתות אמריקאית, עדיין מונח שם, מנצנץ מעל הראש של כולנו בלי הבדל דת, גזע ואמונה במדע. אז למה כל כך הרבה אנשים מאמינים שמישהו שיקר להם ואף פעם לא הגענו לירח? קודם כל, מסיבות פוליטיות. חוסר אמונה בשלטון שהיה לו אינטרס מובהק לטעון שהוא ניצח את הסובייטים, ושהסתבך במלחמה מיותרת בווייטנאם ובשחיתות. והיו גם את סרטי הקולנוע כמו זה של קובריק, שהוכיחו לצופים בכל רחבי העולם שהטכנולוגיה מאפשרת לזייף די בקלות נחיתה לירח אם רק רוצים לעשות את זה. היום הקונספירציות האלה חוזרות לסגסג פשוט כי יש מי שמרוויח הרבה כסף מהשיווק שלהן. אבל צריך לזכור עוד משהו. להבדיל נניח מתוכניות ממשלתיות שעוסקות בבריאות או בתחבורה, אף אמריקאי לא הרוויח אפילו סנט אחד מתוכנית אפולו. בשביל אמריקאים רבים שנאבקו על חייהם ברמה היומיומית, זה נראה כמו בזבוז כל כך עצום שאולי כבר היה עדיף להאמין שהוא מומצא. המוזיקאי גיל סקוט הרון שר על זה ב-Whitey on the Moon, לבנוון על הירח. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the Moon. אך בראש נשך את אחותי נל, אבל הלבנוון על הירח. הפרצוף והידיים שלה התנפחו, אבל הלבנוון על הירח. אני לא מסוגל לשלם לרופא, אבל הלבנוון על הירח. יעברו 10 שנים ועדיין אצטרך לשלם, אבל הלבנוון על הירח. ובכל זאת, יש עוד משהו שקודם לכל זה. לשחיתות, לקולנוע, לפערי המעמדות ואפילו למלחמות בין תרבויות. נדמה שרבים מאיתנו מתקשים להאמין שהגענו לירח פשוט כי הוא כל כך רחוק וכל כך על זמני. הריח נראה כמו כישוף שמרחף מעלינו, והמחשבה שבן אדם דרך עליו היא פשוט בלתי נתפסת. משחר האנושות התבוננו בו, תלינו בו פחדים, חלומות ותקוות, כמו ראי ענק שמשקף את דמותנו, וזהו, בזה זה נגמר, באיזה דגל מקופה, פלוחית קטנה וכמה סלפיז. יכול להיות שלפעמים קונספירטורים הם בסך הכל אנשים שרוצים להמשיך לחלום. עד כאן עוד פרק של נא להפיץ. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציה שבה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם אתם שומעים אותנו באפל, נשמח אם תדרגו אותנו, ובכלל תפיצו את הפרק לחברות ולחברים, כי הבנתם כאילו נא להפיץ, לא משנה. את הפרק ערכו רון טוביה ושחר ברקת. אני יובל פלוטקין וניפגש בפעם הבאה.